בראש סדר הדברים בתוכנית הזאת, הכרזת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על נסיגת הכוחות האמריקניים מסוריה. ההתערבות הזאת, נזכיר, החלה בתקופת כהונתו של הנשיא הקודם, ברק אובמה, ובמהלכה שהו בערך 2,000 חיילים אמריקנים בבסיסים במזרח סוריה ובצפונה, סמוך לגבולות עם עיראק וטורקיה, הם סייעו למיליציות הקורדיות להילחם בדאש בין היתר. שלום לסימה שיין, חוקרת בחירה במכון, לשעבר בחירה במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים.
שלום, בוקר טוב.
קודם כל, מה אין רשמייך בעניין הזה? מה הרשמים לגבי ההחלטה של הנשיא וגם לגבי התגובות?
אז אני באמת חושבת שיש לנו פה אירוע שאנחנו יכולים לבחון אותו על ההשלכות שלו בכמה היבטים. אולי אני אפתח ואני אומר שני דברים לצד הזכות. זאת עמדתו של טראמפ מאז ומתמיד. הוא אמר את זה עוד קודם, הוא רצה כבר קודם לצאת, לקח זמן. והנקודה השנייה, סוריה לא חשובה לארצות הברית. היא לא הייתה חשובה לאובמה יותר מדי, והיא לא חשובה לטראמפ. זאת אומרת, צריך להגיד ברקע של כל מה שאני אגיד בהמשך, יש פה עמדה עקבית, לא קשורה בהכרח לטיימינג, אבל עמדה בסיסית, והיא בסיסית גם לארצות הברית, במובן הזה שהיא באמת לא אינטרס חשוב לביטחון הלאומי של ארצות הברית, ובכלל גם להשפעה שלה במזרח התיכון. אז זה הייתי אומרת ברקע הכללי של האירוע. אבל כשאנחנו מסתכלים על ההשלכות שלו, כמובן אנחנו לא יכולים להתעלם גם מהצורה שהוא נעשה, הפתאומיות, ההפתעה, אז הייתי אומרת שאולי הנזק הראשון והנפגעים הראשונים הם הוא הממשל האמריקאי.
וכבר גרר התפטרות של שר ההגנה.
נכון, אז שר ההגנה, היועץ לביטחון לאומי אמנם לא התפטר, הוא גם נמצא רק כמה חודשים בתפקידו, אבל ברור לחלוטין שהוא הובך, השליח המיוחד שמינו לסוריה, ברור שלא ידע כלום, בולטון התחייב, היועץ לביטחון לאומי התחייב, שארצות הברית לא תצא עד שאחרון החיילים האיראנים לא יצא, וראה זה פלא, כנראה שאחרון החיילים האמריקאים יצא הרבה לפני האיראנים. זאת אומרת, יש פה קודם כל, הייתי אומרת, נזק לטווח ארוך למעמד של האנשים הבכירים ביותר בממשל האמריקאי, כאשר בני האנשים שהמדינות האחרות, הגורמים האחרים, שנעלו איתם שיחות בעתיד, יבינו שהם לא הגורם שמקבל החלטות. ויש בכלל שאלה אם הם גורם שמשפיע על קבלת ההחלטות. כי האירוע הזה הוכיח שהם לא משפיעים על קבלת החלטות, ובטח לא על העיתוי של ההחלטה. אז אני חושבת שיש פה נזק משמעותי שהוא חשוב מאוד בהקשר של הזירה הפנימית האמריקאית. הדבר האחר הוא השאלה ששר ההגנה עצמו, מזכיר ההגנה עצמו, העלה במכתב ההתפטרות שלו, וזה הסוגיה של בני הברית. איך ארצות הברית מתייחסת לבני הברית שלה? אז בוא נגיד, מי שעוקב אחרי ארצות הברית לא מופתע מזה. טראמפ כבר דיבר נגד נאטו, דיבר נגד הבריטים, נגד הגרמנים, נגד בכל אחד מהבני הברית הכי 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 קרובים לארצות הברית. ואכן, גם במקרה הזה, הקורדים, שהם היו הגורם המרכזי שסייע לארצות הברית להילחם בדאש ולסלק אותם מרקה ומכל המקומות האחרים, נשארים פעורי פה וללא מגן ובאמת לחסדי, והשאלה היא גם ישראל. האם ישראל, בת הברית הזה, הודיעו לה כמה שעות לפני כן? האם זה התחשבות באינטרסים של בת הברית? האם זה לקיחה בחשבון של האינטרסים האלה? אני חושבת שיש פה לקח שהוא לא חדש, הוא מאפיין את ההתנהלות של טראמפ, אבל הוא בהחלט משהו שאני חושבת שצריך לזכור אותו כשאנחנו מדברים לגבי מה יהיה בעתיד ואיך יהיה בעתיד.
בואי נדבר קצת על מי שמרוויחים או חושבים שהם עכשיו הולכים להרוויח מהמהלך לעומת מי שמפסידים. הזכרת כבר את ההפסד הצורב של הקורדים, זאת לא הפעם הראשונה שבה הם ננטשים. נדבר אולי קודם כל על ארדואן, שהנה, הזכרת את ההפתעה של המהלך שביצע טראמפ. עכשיו אנחנו גם יודעים שהוא ביצע את זה לאחר שיחת טלפון עם ארדואן, הוא עצמו מעיד שהוא התרשם שיש להעביר את הלחימה בדאש בסוריה לידיים הנאמנות של ארדואן. הכיצד?
אני חושבת שאפילו ארדואן הופתע, וגם אנחנו רואים את זה קצת מההתנהלות שבסך הכל אחרי השיחה הנוספת שהייתה ביניהם, טראמפ כשהוא צייץ, הוא הכניס את המילה משהו כמו, אני לא מצטטת במדויק, אבל יציאה איטית או מדורגת או משהו כזה. זאת אומרת, גם הוא, גם ארדואן כנראה קצת נבהל מהמחשבה שתוך 5 ימים עד 10 ימים לא יהיה אף אמריקאי שם, והוא יצטרך להחליט איך הוא מטפל באזור הזה, כשנראה שהוא לא היה כל כך מוכן לזה. אבל אני, לשאלה היותר רחבה של איך זה קורה. תראה, כמו שאני מזכירה, זאת הפתעה בעיתוי, זאת לא הפתעה באופי ההחלטה. זה הבדל מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, למה זה בעיתוי? אני מניחה שבתוך השיחה, טראמפ הוא לא פעם ראשונה מקבל החלטות כתוצאה מרגשות ולא ממחשבות. הוא אוהב את קים ג'ונג און, הוא אפילו אמר דברים טובים על רוחני, יש משהו מאוד אמוציונלי בהתנהלות שלו. ובתוך השיחה עם ארדואן, שאגב בולטון, היועץ לביטחון לאומי, היה בשיחה הזאת שותף לה, לא דיבר, אבל היה שותף, ובאיזשהו שלב טראמפ שאל אותו, האם אתה מסכים למה שהצד השני, שבעצם דאש כבר סולק, והוא כבר הוכרע, ובולטון ניסה להגיד לו שמצד אחד הוא הוכרע, מצד שני עוד נותרו קצת, לומר את המציאות. זה לא מעניין את טראמפ, כי טראמפ באיזשהו מקום, ברגע שהוא שמע, בעצם למה אתם נמצאים שם? אמרת כל הזמן דאש, דאש, דאש. אוקיי, גמרנו, הכרעתם את דאש. בניגוד למה שאמרו בולטון ואחרים, שזה גם האיראנים, הוא ראה את המשימה ברגע שהם יצליחו להביס את דאש, נגמרה המשימה. שאני מזכירה שלפני כמה חודשים הוא כבר רצה להוציא אותם, ואז לחצו מערכת הביטחונית האמריקאית לחצה, והוא החליט, אוקיי, קחו עוד כמה חודשים. יש קונסיסטנטיות בתפיסה שלו, אין שום תהליך מסודר של דיוני מטה כמו שאנחנו רגילים ועבודת מטה, ואין התחשבות בעמדות שמציגים המיועצים למיניהם, אלא ברגשות ובתחושות. ולכן ארדואן הצליח ללחוץ על הכפתור הנכון, ברגע הנכון, וטראמפ אמר, וואי, זה כל כך מתאים לי. עכשיו, כמובן, אני לא מזכירה, ואני חושבת שאין לנו טעם כרגע לדון בזמן הקצר שלנו, אבל יש גם את כל הסוגיות הפנימיות שיש לטראמפ, את כל החקירות, דברים שיצאו החוצה, כל זה, אין ספק שגם זה משפיע. הוא מנסה, הייתי אומרת, בגדול, בכל ההחלטות שלו, לייצג באיזושהי צורה את הסנטימנט האמריקאי, באופן שהוא מבין אותו. וצריך לומר לזכותו בעניין הספציפי הזה, שהסנטימנט האמריקאי הוא באמת לא להיות מעורב צבאית במזרח התיכון.
אחרי רק באפגניסטן.
נכון, אבל זה גם היה אובמה. הוא נבחר על הטיקט הזה. פשוט טראמפ מתנהל בצורה הטראמפית הידועה.
ברור. ועכשיו לענייני רוסיה ואיראן. אלה בעצם השחקנים שנשארים שם בזירה. כיצד לדעתך זה עשוי להשפיע על ההתנהגות שלהם? וגם אולי על סמך התגובות הראשוניות, שמענו את פוטין קצת חשדן לגבי הכוונות של האמריקאים ביום שלמחרת ההכרזה. שמענו גם תגובה איראנית, מה דעתך?
אני חושבת ש... תראה, דבר אחד זה ברור, האמריקאים במהלך הזה מבהירים שאין להם עניין להיות מעורבים בהסדרה כלשהי שתהיה בעתיד בסוריה. זה לא מעניין אותם, זה לא חשוב להם, והם משאירים את זה באמת לרוסיה, לאיראן ולטורקיה. אז קודם כל הייתי אומרת, בוא נזכור, רוסיה, איראן וטורקיה, שלושה גורמים שישראל היא לא בראש מעייניהם. הרוסים מוכנים פה ושם להתחשב באינטרסים שלנו, אבל טורקיה ואיראן, הם, הייתי אומרת, בצד השני של המתרס, נהפוכו. מה שלא טוב לישראל, עשוי להיות במידה רבה גם טוב להם. לכן, השלישייה הזאת, מה שנקרא פורום אסטנה, זה השיחות שהרוסים מנהלים כל הזמן, כבר הרבה מאוד פגישות באסטנה, כדי לנסות לייצר איזושהי מערכת פוליטית ליום שאחרי הלחימה, השלישייה הזאת מרוויחה גדולה. אין זה אומר שבין השלישייה, בין כולם, יש את אותם אינטרסים. ברור שחלק מהאינטרסים לא תואמים, הטורקים לא רוצים כל מה שהאיראנים רוצים, הרוסים בוודאי לא רוצים כל מה שהטורקים והאיראנים רוצים, ואסד, כמובן, אנחנו לא מזכירים אותו, אבל גם הוא שחקן חשוב בתוך הזירה הזאת. אז הייתי אומרת שהרוסים חשדנים מסיבה אחת מאוד ברורה. מלכתחילה הרוסים רצו את האמריקאים בהסדרה. הם ניסו להכניס אותם לתוך השיחות, הם ניסו להזמין אותם גם לאסטנה וגם לכל מקום שהתקיימו שיחות, לסוצ'י. הם רצו שאמריקאים יהיו שם. למה הם צריכים את האמריקאים ולמה הם היו צריכים אותם? הם צריכים אותם בשביל לגיטימציה, הם צריכים אותם בשביל שיקום כלכלי יום אחד, שם יש כסף, והם רצו שהם יהיו חלק מזה גם בתור מי שמביא את הישראלים. היציאה של האמריקאים לדעתי, גם קודם היה ברור להם שהם לא מצליחים להביא את האמריקאים, אבל עדיין היה מקום לחשוב שאם האמריקאים נמצאים שם, גם יהיה להם איזשהו סי בהסדרה. ההסתלקות של טראמפ היא אכזבה מאוד גדולה, כי בעצם היא סוגרת את האפשרות שארצות הברית תהיה חלק מהשיחות להסדרת הבעיה הסורית. אני חושבת שזה מאוד מאכזב את הרוסים. אני חושבת שהם גם מבינים ככל שעובר הזמן, שכל המחשבות והתקוות שהיו, שאפשר יהיה באיזושהי צורה לנהל מערכת דיאלוגית כזאת או אחרת, דיאלוג עם ארצות הברית, כנראה לא יקרה. לגבי האיראנים, האיראנים מאז ומתמיד אמרו שארצות הברית צריכה להיות, זה שמחה גדולה בטהרן. כי טהרן, אם הייתי צריכה לשים בראש סדר העדיפויות, מהו האינטרס האיראני במזרח התיכון, הייתי אומרת סילוק, אחרי שרידות המשטר כמובן, סילוק האמריקאים. סילוק האמריקאים הוא ממש, הייתי אומרת, מטרה עליונה באיראן, ומבחינה זו, הסתלקותה מסוריה זה ברכה, זה מאפשר להם לפעול ביתר חופשיות, אין חשש שהם ייפגעו על ידי גורמים אמריקאים, אין חשש שהם יפגעו בגורמים אמריקאים, מבחינתם זה באמת סיפור מצוין, והם גם אומרים, אנחנו תמיד חשבנו שאמריקאים נוכחותם שם היא לא לגיטימית, המשטר לא קרה להם, בניגוד אלינו האיראנים שהמשטר הזמין אותנו, ואנחנו רק, ותמיד אמרנו שהם רק יוצרים בעיות שם וחוסר יציבות, couldn't be better, כמו שאומרים, לא יכול להיות יותר טוב, ומבחינת האיראנים זה בהחלט התפתחות מאוד חיובית. Having said that, זה רע מאוד לישראל. עכשיו, אני רוצה להגיד לגבי ישראל 2-3 נקודות מאוד קצרות. אחד, גם אני, כמו הרבה אחרים שאמרו את זה לפניי, לא נבהלת בהיבט הצבאי. אין, החשיבות של 2,000 חיילים בצפון מזרח סוריה, היא לא הייתה חשיבות צבאית. החשיבות העיקרית שלה הייתה בדגל האמריקאי. הדגל האמריקאי היה משמעותו הייתה, אנחנו נמצאים פה, ולכן אנחנו פוגעים, אנחנו בעצם חוסמים איזושהי דרך מעבר מאיראן לדרך עיראק לסוריה, אנחנו חלק מכל מה שקורה בתוך סוריה, ויש לנו עמדה, ואנחנו נגיד אותה, הייתה לזה משמעות מדינית גבוהה מאוד, סמלית של דגל אמריקאי, ואלה לדעתי זה ההפסד הגדול של ישראל, זה לא בהיבט הצבאי של 2,000 חיילים, זה בעיקר, גם פה יש כמה היבטים כמובן, אבל זה לא ההיבט החשוב, החשוב זה ההפסד המדיני של הרגל האמריקאית בתוך סוריה, והיכולת שלה להתערבות ולהבעת דעה, והדבר אולי שנמצא קצת בצד, זה גם העובדה שכולם ידעו שישראל רצתה שארצות הברית תישאר בסוריה. העובדה שארצות הברית יצאה בהודעה קצרה לישראל מראש, היא גם שמה באיזשהו פרופורציה את היחסים האסטרטגיים בין ישראל לארצות הברית, ואני חושבת שזה לא תורם לדימוי ההרתעה שלנו.
תודה רבה, סימה.